בעזרת השם אנחנו בזוהר פרשת וישב, והיום נתייחס, כפי שראיתם כבר, על הדפים שלכם לעניין של החלומות, וננסה ככה לברר קצת מה הולך עם העניין הזה של החלום. אז כהתחלה ניקח את הפסוק, ויחלום יוסף חלום. קטע מהפסוק. אומר הזוהר הקדוש, רבי חייא פתח ואמר, ויאמר שמעו נא דברי, אם יהיה נביאכם, השם במראה אליו אתוודה, בחלום אדבר בו. כלומר, אומר הזוהר הקדוש, מביא לנו פסוק מאיפה העניין של הנביא וכל העניין של החלום. אנחנו כבר רואים שאם החלום והנבואה באים בפסוק אחד, זה שיש להם משהו מן המשותף. כמובן שהחלום הרבה יותר פחות מנבואה, אבל יש עניין, ואנחנו נראה את זה בהמשך. בכל אופן, כשאנחנו רואים על הנביא, השם במראה אליו התוודה. זאת אומרת, במראה, זה אומר שהנבואה היא בעצם לא ראיית המקור של האור, אלא ראיית ההסתפקות של אותו אור במראה. זאת אומרת, כשהנביא רואה את הנבואה, את מראה הנבואה, הוא לא רואה את מקור הדברים, אלא כאילו הקדוש ברוך הוא מסליח, כן? מסדר, מסקף את זה דרך מראה, ואז הנביא מסתכל על המראה ורואה בעצם את המקור. חוץ ממשה רבנו. אז זה נאמר אספקלריה דאלה נהרה, או אספקלריה דנהרה. או שזה אספקלריה מאירה, כלומר מקור האור כמו השמש, או שאתה מביא לי מראה ואני רואה את השמש על המראה שהיא מסתקפת, ואני מסתכל על המראה. מה זה אומר? זה אומר המון, הרי שמקור השמש זה מביא גם אור וחום. במראה יש לך רק את הראייה, כן? וזה הסתקפות של הדבר האמיתי, אבל לא הדבר האמיתי עצמו. אין לך אנרגיה במראה, אין לך את האור במראה, אין לך את כל האפקטים שהשמש בעצמה נותנת. אז הנביא, בדרך כלל, לא מקבל ממקור האור, אלא בחלום, אלא במראה הנבואה, שגם כן כשיורדים יותר למטה זה הופך להיות חלום. במילים אחרות, כל מי שחולם יש לו קצת מהנבואה הזאת, נראה כמה. כמובן שככל שגדלים יותר, אז הנבואה היא אמיתית יותר, גדולה יותר וקרובה לשורש. עד משה רבנו, שלא קם בישראל כמשה עוד, למה? כי הוא באמת רואה את העניין המקורי של האור, ולא את ההסתכלות. אלה הדברים ברורים. עכשיו, מבחינה קבלית, כן, החלום זה בעצם גדלות שהיא סתומה בתוך קטנות. ככה מתרגמים בעלי הסוד את החלום. זה גדלות סתום בתוך קטנות. מה זה אומר? זה אומר שמדרגה עליונה נכנסת, מצטמצמת, מתלבשת לפי הרובד שאדם נמצא בו. אני אומר את זה במילים פשוטות, אם אני למשל אומן, אז אצלי תבוא הנבואה או החלום בצורה של קרובה למה שאני יודע ומכיר. כלומר, או במכחולים, או בצייר, או בצבעים. כשהקדוש ברוך הוא ידבר אליי, אני האומן, אז זה יבוא לי בצורת צבעים, ואני אקום בבוקר, או אחרי נבואה, לעזרת השם, יום אחד יהיה נביא, ואני אבוא ואגיד, כן, ראיתי שמיים כחולים ושמש צהובה ואדם שמחזיק מכחול ירוק וצובע בצבע אדום ושחור. וזה יגיד שבעצם ראיתי את עולם הבינה שעובר דרך התפארת הצהובה והירוקה של השמש אצל אדם בעולם העשייה שמחזיק בעצם מכחול של עשייה, שזה המשך של היד שלו, בשחור ואדום, שזה המלכות שהיא שחורה ואדומה. כלומר, אמרתי את כל הדברים בסגנון שלי. לכן אין שני נביאים מתנבאים בסגנון אחד, כי חייב שזה יעבור דרך הפריזמה של כל אחד ואחד, והקדוש ברוך הוא מכבד את הפריזמה של כל אחד ואחד. לכן צריך לדעת מי מדבר כשהוא מספר לי את חלומו. ואני לפי האדם שמדבר איתי, אם אני קצת יודע בעניינים האלה, יכול לראות שאצלו זה יופיע בצורה כזאת. ותמיד זה יופיע בצורות שחוזרות ונשנות, כי האדם הזה מסוגל לקבל קליטה ומעבירים לו דרך הדברים האלה שהוא מכיר. כך בעצם יוסף הצדיק ידע לפתור את החלומות של פרעה. למה אין פותר אותם? בגלל שכולם מדברים איתו על דברים שלא קשורים למלך. הרי מלך חולם. אם אתה נותן לו פירושים פרטיים של משפחה של ילדים, הרי זה לא עובד. החכם ויודע את פתרונות החלומות, יודע שאם מלך חולם ומזמין אותך לפרש את החלום, בהכרח כמה שהתרגום, שהפירוש, שהפתרון לחלום יהיה קשור למלכות, למדינה, לעולם, למציאות הגדולה, כי הוא בתור מלך חושב וחולם דברים כמלכות. בסדר? אז ככה זה שצריך לדעת את זה. ככה זה. כמה דרגים לדרגים עד הקוצה ברכו, וכולהו כאלה, דה על דה, דרגה על דרגה, דה לעלה מן דה, וכולהו ינקים אילן מאילן, כדקה חזלון. זאת אומרת, שיש פה מדרגות ומדרגות. רצה לומר שהקדוש ברוך הוא ברא מדרגות בעולמות שבהן תלויים החלומות והנבואות. כל אחד יש פה מדרגה אחרת. דרך אגב, האדם בנוי משלוש קומות. כן, שלוש קומות יש באדם, בגדול, כן, נפש, רוח ונשמה. כמובן שככל שאנחנו יורדים זה יותר גשמי, מתלבש בגוף, זה יותר מתחיל להיות רוחני, ועוד יותר רוחני, רוחני מאוד. עכשיו, המדרגות האלה מביאות לאדם גם כן את העניין. מאיפה האדם יוכל בעצם לחלום? למה הגוף שלו מתעייף? ככל שאנחנו יורדים במדרגה, בגלל שזה מלובש בדברים הגשמיים, אז יש יותר עייפות. כלומר, כשאדם עובד, מי יהיה עייף מהמדרגות הללו? הנפש, כי היא קרובה לגוף שלו. לכן, נפש עייפה. תהיה לו נפש עייפה. בגלל שהנפש תלויה במה? במעשים. במה תלוי הרוח? בדיבור. זאת אומרת שהאם מתעייפים כשמדברים? כן, אבל פחות מאשר כשעובדים ממש בידיים. אז זאת אומרת שתהיה פחות עייפות בענייני רוח. מי כל הזמן עובד, כל היום, 24 שעות ביממה? המחשבה. אז היא נמצאת בנשמה. אפילו כשאתה הולך לישון, בעצם אתה ממשיך לחשוב, כי אין שום מנוחה למחשבה הזאת, ולכן המחשבות מובאות ממדרגה עליונה יותר. וזה הבניין, כן? מי שמיושב בדעתו בעצם ביום, כן? אז יהיה לו גם כן בחלומות הרבה יותר מיושב הדעת. אבל מי שביום עובר מדרגות של עשבים ושל הרבה בלבולים, גם החלום שלו יהיה דומה למה שהוא חווה באותו יום. למה? כי זה לא מנותק ממך. זה לא שאתה חולם דבר שלא קשור למציאות שלך. אתה בהמשך ממשיך ומסתמשים בכלי שיש כדי לגלות את אותו חלום. עכשיו, יש בזה בעיות. למה? כי בחלום יש הרבה מקום לבלבולים. לא צריך לתלות את חיינו על חלומות. צריך להיזהר מאוד. לכן הגמרא, כמה שהיא תגיד שזה חשוב, גם תגיד מעט שחלומות שב ידברו. צריך להיזהר מהדבר הזה ולא להתחיל להשתגע בגלל חלומות. יש אנשים שבונים את החיים שלהם על חלומות. אז צריך להיזהר מהדבר הזה מאוד מאוד. למה? אומרים חז"ל בגמרא, כשם שאי אפשר לדבר בלא סדר, כך אי אפשר לחלום בלי בלבולים, בלי דברים בטלים. בכל חלום יש דברים בטלים שנכנסים לתוך החלום הזה, ורק אדם שהוא מומחה ויודע לעשות את הבירור, יכול לשלוף מתוך כל החלום את הנקודה הספציפית של המסר שהוא צריך להגיד לאדם שצריך לשמוע. אבל חלקים גדולים מהחלום זה סמכויות, לא קשור בכלל. ולכן צריך להיזהר מאוד לא לבנות חיים על עניינים כאלה. לכן אומר הזוהר הקדוש, שיש הרבה מדרגות בחלומות, תלוי מי חולם גם. לא כל החלומות אותו דבר. יש מדרגות של אנשים גדולים שכשהם חולמים, אז צריך לקחת בחשבון, רב גדול בישראל חלם חלום, כמובן שיש איזה משקל, באים להגיד לו דברים גדולים מאוד. מלך, באים להגיד לו דברים גדולים של מלכות, אבל אדם פשוט נותן לו אולי דברים פרקטיים לחיים הקטנים שלו. זה לא זלזול, כן? אבל צריך לדעת עם מי אתה מדבר ומי הוא החולם. כשעם ישראל חוזר לארצו, גם הוא חולם. בשוב השם וסביבת ציון היינו כחולמים. אבל כאן החלום הוא גדול, למה? כי זה לא אינדיבידואלי, זה עם שחולם. זה מדרגת האומה הישראלית, זה מדרגת שחלקחת בחשבון. אז בשוב השם וסביבת ציון היינו כחולמים, אפשר לקחת בחשבון את הנבואה הזאת, זה כבר לא חלום סתמי, אלא בגדר של נבואה כבר, של עם שלם. ואם לא מבינה, ואילן משמלה. אומר הזוהר הקדוש, יש חלומות שבאות, שבאים מהימין, ויש מן השמאל. לפי צד ימיקתם, מימין או משמאל, מצד החסד או מצד הגבורה. זאת אומרת, יש אנשים שיותר קרובים לחסד בחיים שלהם. אז החלומות יתלבשו בצורה של חסדים. יש אנשים שזה הכל מידת הדין, יגידו להם דברים שסוגלים. אסור לך לעשות ככה, אם תעשה ככה, תקבל ככה, ומצד שמאל. תלוי מי יש לנו עסק. כן? אז יש מימין, יש משמאל. ככה זה, אומר הזוהר הקדוש, כל נביאי דעלמא, כולהו ינקי מפית רחדה, מידות טרן דרגים נביאי. כל הנביאים, כולם, בעולם, מקבלים את הנבואה שלהם משתי מדרגות ידועות, אומר הזוהר הקדוש. אני אתאר לכם עכשיו את קומת הספירות, כתר, כתר, חוכמה, בינה, חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד ומלכות. כן, אנחנו בונים את הספירות בצורה כזאת של ג' קווים, בגלל שיש לנו עניין של סיכון. ככה זה כשמציירים עולם של סיכון. אומר הזוהר הקדוש, כל הנביאים מתנבאים משתי מדרגות ידועות, כן? ומי הם אותן מדרגות? נצח והוד. כאן נמצאת הנבואה. תשימו לב, זה מחסד עד התפארת, זה עדיין בתוך הגוף עצמו. החלקים האלה הם לבר מגופה, מחוץ לגוף. לבר מגופה. זאת אומרת שזה בעצם הרגליים שכמו הסוכיים של בן האדם שמחזיקות את הבטן ועד החזה, וזה קומת הראש. במילים אחרות, מאיפה באה הנבואה של הנביאים? מהחלק שיותר קרוב לרגליים. לא כמו שאנחנו היינו חושבים שהנבואה באה ממקומות גבוהים, אלא להפך, הנבואה מתלבשת, כמובן שזה בא ממקום גבוה, אבל זה מתלבש בקומות האלה של המעמיד, של הבניין שמעמיד את כל הקומה. וזה חשוב לדעת, בואו תראו מה אומר הזוהר הקדוש. מידות טרן דרגים נביאן, הנביאים מקבלים נבואתם, מספירות נצח והוד באצילות. כל זה העולם העליון. ושתיהן, נצח והוד, נחשבות בחינה אחת, לפי שפעולתם אחת, דהיינו מקור יליקתם של הנביאים. הנביאים יונקים מהוד ונצח והוד באצילות. מה ההבדל בין נצח והוד? הוא ההבדל בין הנביאים לבין החוזים. החוזה ממדלים או נביא. כן, יש הבדל ביניהם, זה ההבדל שבין שתי המדרגות. אם אני רוצה קצת להעמיק בדבר, אני יודע שנצח מושך כלפי מעלה שהוא קשור יותר לעליונים, והוד יותר קשור לתחתונים. זאת אומרת שיש בעצם מעבר, שינוי קומה כאן, בקומה הזאת. למרות שהם באותה קומה, החלק הימני עדיין קשור לתפארת, והחלק השמאלי כבר מתחיל לגלות את המלכות. וכאן יש בעייתיות, כי אתם יודעים שהבעיות בעולם שלנו זה תמיד במעברים בין מדרגה למדרגה. שם בעצם צריך לשים מזוזה. לכן שמים מזוזה במעבר, זה היסוד נקרא מזוזה. הוא בין שתי המדרגות הללו. היסוד נקרא מזוזה, הוא לא פחות משתיהן, למרות שציירתי אותו, את היסוד מתחת, הוא אפילו יותר גבוה בבחינה פנימית. אבל תיקחו בחשבון שהיסוד הוא בעצם הבניין הביניים בין נצח לבין הוד, הוא מדרגה מרכזית שכמו מזוזה במעבר המאוד בעייתי הזה, מאוד דק ומאוד חשוב. והרבה אנשים נופלים כאן. במיוחד באלף השישי שאנחנו נמצאים, כל עיקר נפילות הגברים והנשים הוא בחלק התחתון הזה של הגוף, ברגליים, לבר מגופה, כל מה שקשור לברית, כל מה שקשור ליסוד, כל מה שקשור לחיבורים בינינו, לאהבה או לשנאה בינינו, וכו' וכו'. וזה התחיל בעצם באופן גדול מאוד להתגלות באלף החמישי, ששם היו שני הקורבנות של שני בתי מקדש, בגלל שלא ידעו לשמור על ההוד הזה, נהפך ההוד לדבה, כל היום דבה, באלף החמישי חרבו בתי המקדש. ואנחנו עכשיו באלף השישי צריכים לעשות את התיקון הזה על ידי האהבה הזאת של מה שלא הצלחנו לעשות אז. כל זה קשור לגאולה, כל זה קשור לנבואה. זה אותו דבר, זה החלק התחתון, הגילוי התחתון. לא לזכור שרבי שמעון בר יוחאי בחר בכוונה עליו השלום כן להיות קשור להוד שבהוד. למדרגה שמאוד מאוד מביאה למלכות. מלכות זה מלך המשיח. כלומר, בלי רבי שמעון בר יוחאי שתיקן את הסוויץ הזה, אי אפשר להגיע למלכות למלך המשיח. ולכן לא תשתכח מפי זרעו, זה סופי תיבות יוחאי. כי לא תשתכח מפי זרעו, כי זה הזרע. מפי זרעו זה החלק התחתון, זה הזרע, זה החיים. אותה מדרגה ששרו של עשיו רצה לפגוע ביעקב אבינו עליו השלום במאבק בלילה. וידע בכף יריחו, מדובר פשוט במכה ביסוד. כלומר, פגע בו ביוסף שלו. כי אלה תולדות יעקב, יוסף. בין 17 שנה היה רועה את אחיו. אני שמעתי רק על רועה צון, לא שמעתי על רועה אחים. מה זה לראות את אחיו בצון? אז אפשר לומר, חיל אחיו בצון. אבל חכמי הקבלה אומרים לו, היה ממש רועה את אחיו. אחיו הם מבחינת צון ביחס ליוסף. שהוא הרועה, שהוא המחבל, כמו שרועה לא נותן לכבש אחת לצאת מן העדר, לאחד את כולם, והיוסף והדבק, הנה הוא פה. בזה רצה לפגוע אותו שרו של עשיו. כלומר, אם יעקב באיזשהו זמן מן הזמנים, והוא צולע על ירחו, כנראה שתהיה בעיה בסיפור בין יוסף לאחיו, גם תהיה איזה מין צליעה בסופו של דבר, וזה מה שקראנו היום בפרשה, שהם מוכרים את יוסף במחיר נעליים. למה במחיר נעליים? כי זה שער גן. 20 כסף. תשימו לב, שום מילה מחזל היא לא באוויר. מה זה במחיר נעליים? מה אכפת לי כמה מכרו? אלא במחיר נעליים זאת אומרת במחיר שתי המדרגות שיכולות להיות או נעליים, שכל הגוף עומד על הנעל, או מנעולים. שזה סוגר את הכל. נעול. גם נעול אחותי קלה, או פתוח או נעול. אנחנו ממשיכים. ואילון דרגים, הזו התחז ינדגות פקלריה דלה נער. ואלו המדרגות היו מתגלות בתוך הספקלריה שאינה מאירה. תשימו לב, אינה מאירה. למה? כי הספקלריה שמאירה היא נמצאת יותר גבוה. היא בתוך הגוף עצמו, היא בתוך השמש, כופרת. משה רבנו נמצא כאן. הוא יכול לגלות מדרגות של הגוף עצמו. ושמחוץ לגוף הוא רואה רק במראה, דרך מראה. לכן הנביאים כולם רואים באספקלריה שלא מאירה. זה נקרא מראה. דהיינו במלכות שאינה מאירה מעצמה, לכן אומרים בקבלה שהמלכות לת לה מגרמה כלום, אין לה אור עצמי. כי כל האור שמקבלת זה מהחלק העליון. אבל כדי לקבל אור טוב, גדלות בתוך הקסמות, כמו שאמרתי לכם, מה זה נבואה? זה גדלות סתום בתוך הגדלות, בתוך הקסמות. ואז צריך לפתוח כאן, זה הצופן שצריך לפתוח אותו, זה המפרש, זה הפותר חלום. יוסף פותר, פותח כמו פרח, את כל מה שמקופל וגנוז בתוך החלום, בתוך המלכות הזאת, והוא פותח את זה ואז הוא מפרש את החלום. זה נקרא פירוט החלום, זה לפתוח את כל מה שכמות וסגור כמו פנקס מקופל בתוך המלכות שהיא בעצם קטנה. בזמן הנבואה הייתה המלכות כמו מסך. עכשיו אם אתה עושה את העבודה הזאת, מה עושה המלכות? היא מסך, כמו האישה. למה השם בקבלה, השם מקביל למלכות הוא שם בן? זאת אומרת בגימטריה בית מין 52, זה פשוט פעמיים 26, פעמיים שם השם. זאת אומרת, מה האישה היא בעצמותה מראה? אם הגבר יודע להעביר לאשתו את המסר האלוהי, הוא יראה באישה פעמיים שם השם 52. כלומר, מה הוא יראה בה? את הנבואה שלו, את ההשתקפות האלוהית שלו בדרכה. וזה יוצא דרך בן. גם בפשט. תתלת בן. אישה תתעזריה וילדה זכר. אני לא יודע אם אתם מבינים את מה שאני אומר, ומסתכלים, אבל אין הבעות, אז אני לא יודע. לא חשוב, יש לכם את הדיס, תראו אחר כך. זאת אומרת שהגילוי הופך בסופו של דבר, דרך המראה שהיא האישה, להיות מציאות אמיתית, בסוד בן, כן בן, אבל גם בן גפני. בנים. כן. זה הרגליים של האבא. הבן נקרא רגל האב, קראי דאבו, הרגליים של האבא. לכן כשפוגעים ברגליים, פוגעים בילדים. כשהמלאך פגע ברגליים, הוא פגע בילד, בילדים, בתוצאות, בזרע. וזה יופי. אור זרוע לצדיק. זרוע זה זרע. ואם הוא באמת עובד כמו שצריך, אז הוא כבר לא סתם זרוע, אלא עוזר. אור זרוע, אור עוזר לצדיק. אז בזמן הנבואה הייתה המלכות כמו מסך שמגלה את הנבואה, כן, אותו מסך מגלה את הנבואה לנביאים מנצח והוד שמתגלים במלכות. כי נצח והוד בסופו של דבר מתגלים, כן, הכל מופיע כאן בריכוז גדול ומשם רואים. בכתיב, במראה אליו אתוודע. מה זה במראה, כן, במראה אליו אתוודע? מן הוא מראה? מה זאת אומרת מראה? איפה המראה? כמה דאיתמה חיזו דקול גוונן איתחזיין בגבס ודא היא אספקלריה דלה מהרה. מי נקרא מראה, אומר הזוהר הקדוש? המלכות שהיא מראה ומגלה כל הגוונים. למלכות אין אור עצמי, הוא לא מקור של אור, אלא הסתקפות. כשמסתכלים בעצם על נצח ואור, שהנביאים מסתכלים שם, נכון? הם לא רואים את זה בקומה הזאת. כי נצח ועוד לבד שם אי אפשר לקבל מהם שום דבר, אלא נצח ועוד שנמצאים איפה? במלכות. והנביא בעצם פותח את המלכות הזאת, את המראה הזאת, ומסתכל פה והוא רואה בתוך המלכות נצח ועוד, שנמצא עוד עכשיו כאן, אבל כאן יש לך מסך שמאפשר לך לראות את הסרט. למה? כי יש כלל. לא רואים שום דבר, אלא במלכות של אותו דבר. לא חשוב איזו ספירה, על מה אנחנו מדברים, תמיד זה רק במלכות של אותה ספירה שיש גילוי. בחלק הנקבי של אותו מקום. אפילו אם תיקח חסד ותגיד לי שיש גילוי של חסדים, אז זה במלכות של החסד אתה תראה את הגילוי הזה, לא בחסד עצמו. אי אפשר לראות בשום דבר חוץ מהמלכות של אותו מקום. זאת אומרת, אין שום גילוי לגבר, אלא דרך אשתו. אני יכול ללכת קצת יותר קדימה. כל הבעיות שאנחנו טוענים על נשותינו, זה הבעיות שלנו בהתפתחותם. ולכן אני כועס על עצמי, אבל זה דרך עצמי. זה מתלבש בה, אבל זה התפתחות של עצמי. אם לא, לא הייתי יכול לראות בכלל את הבעיה שלה. היא שייכת לי. רק הצלחתי את זה עליה והיא מגלה לי את הבעיה. למה היא מגלה? לא כדי להכעיס אותי. כדי לאפשר לי תיקון. אין פה אונס. זה מאפשר לי תיקון במדרגה שאני נמצא בה. כן, הדברים עמוקים מאוד, אבל לא המקום עכשיו. לכן אומרים המקובלים שרוב הנשים באות לעולם הזה רק כדי לעזור לבעליהם לגמור את התיקון שהם לא תקנו לפני. כי הם חייבים מראה, כן? האישה יש לה תיקונים, ואמרתי רוב הנשים, יש נשים, כמו שאמרתי לפני זה, כן, ההבדל בין קוסמת למחשפה. קוסמת זה לפני החתונה. אז יש גם כאלה. יש גם כאלה. אז צריך להיזהר לא להיות המחשפה שאחרי החתונה. שהסתבר שהייתה קורסמת בהתחלה, זה היה נחמד, והפכה להיות השם ירחם. אז גם האישה לא צריכה להתאמץ יותר מדי כדי להרוס את הגבר, אלא להיות המראה. זה עבודה, צריך ללמוד. צריך הרבה הרבה לימוד, ולאט לאט הבניין הזה עובר דרך סיורים. כן, חייבים ללמוד, אין מה לעשות. אז אני לא נגד הנשים ולא נגד הגברים, כן? צריך איזון מאוד, מאוד עדין. נכון, נכון. לכן האישה, לכן אמרתי, רוב הנשים באות רק בגיל הבעלים, הן לא צריכות תיקון בשביל עצמם. ואיך להתמודד עם היכולת להיות הכלי, המראה הזאת של הגבר, של להראות לו כל הזמן איפה הוא צריך לתקן. זה לא פשוט. תשאלו את המראה בבית, אם היא סובלת או לא. להיות רק מסקפת כל הזמן. בחלום אדבר בו, דה הוא חד משתן מסיפים בנבואה. כן? כמה דהו כמוה, ואי הוא דרגה שתתאה מהו דרגה בנבואה. החלום הוא אחד מסיפים הנבואה. אנחנו עכשיו מגיעים למספרים ממש. כמו שכתוב בברכות נמזי, בגמרה, בברכות נמזי עמוד ב', פירוש, הנבואה היא כאמור בנצח ועוד בעציות, והיא תמנה קו שמאל, יוצאת בכללות שש ספירות. הוד האצילות, בינה, גבורה, והוד בריאה, בינה, גבורה, ויצירה. זאת אומרת, אם אנחנו לוקחים את כל קו השמאל, הרי אנחנו באצילות, נכון? כל זה עולם האצילות. אז יש לי נצח והוד באצילות. אם הנבואה עכשיו באה מקו שמאל, אז בוא ניקח מי האצילות ומטה. איזה עולם בא אחרי האצילות? בריאה. איזה קווים יש בבריאה? בינה, גבורה והוד, נכון? אחרי בריאה איזה עולם יש? יצירה. איזה ספירות יש שמה? בינה וגבורה. אבל כשאני מגיע להוד שמה, מסתיים העניין. תכף נראה למה. ושם היא מדרגתו של המלאך גבריאל. איפה המלאך גבריאל נמצא עכשיו? בגבורה ביצירה. האם הדבר מובן? כלומר, המלאכים בכללותם נמצאים בעולם היצירה. איפה בעולם היצירה? כאן בהוד אנחנו רואים, בגבורה של יצירה, בצד השמאלי לפני הוד, נמצא המלאך גבריאל. והיינו בגבורה ביצירה. והוא הממונה על החלומות. כל חלום בא מהמלאך גבריאל. למה דווקא ממלאך גבריאל? כי הוא גבורה. מה זה גבורה? צמצום. ריכוז האנרגיה, האינפורמציה האלוהית שהקדוש ברוך הוא רוצה להעביר לחולם, הוא חייב לתרגם לו את זה, להקטין לו את כל המסר לפי המימדים, כמו שאמרנו בתחילת התיאור, לפי מה שהאדם מסוגל לקלוט. זה נקרא מלאך גבריאל. כלומר, דרך איזה מלאך אנחנו לומדים לדבר? גבריאל. כי דיבור זה צמצום, מחשבה במילים. לכן כתוב, בא המלאך גבריאל ולימד את יוסף הצדיק את כל הלשונות. תבין לשון. דווקא המלאך גבריאל. לא מלאך אחר. מלאך של גבורה, מלאך של ריכוז, מלאך של צמצום, מלאך שיודע להביא את הגדול בקטן. לתרגם את הגודל בקוטן. בסדר? לכן צריך גבורה. כשאנחנו חוזרים לארץ ישראל, איזו תכונה מתעוררת יותר מכל הגבורות? כל הגבורות. הגבורה, אמרתי לכם את העניין, את התוצאה, כן? ארץ ישראל, בעם ישראל שחוזר לארצו מעורר דווקא את בחינת הגבורה הלאומית. לכן הגאולה, תשימו לב, כששם הוויה מופיע בגאל ישראל, בגואל ישראל, זה דווקא בניקוד של גבורה. הגאולה תלויה בגבורה הלאומית של עם ישראל בחזרתו לארצו. עוזי וזימרתיה. וכיוון בכל ספירה כלולה מעשר ספירות והחלום הוא למטה מכולן, הרי שהוא אחד מתיקים. כי כמה ספירות מניתי עכשיו בכל הקו שמאל מהצילות עד למקום של המלאך גבריאל? כפול עשר כל אחת תיקים. ואם אני לוקח רק את האחרונה זה אחד מתיקים. לכן החלום הוא אחד מתיקים בנבואה. תכפיל את החלום פי תיקים, אתה נביא. ותראו כמה חלום יכול להיות אמיתי כבר. תדמיינו לעצמכם איזה כוח יש לנביא, מה הוא רואה. אנחנו קמים מחלום, אנחנו בוכים, מתרשים, שמחים, הכל פעל בנו. וזה אחד מסיסים מהמדרגה הנבואית. נכון? אז זה הסיסים, זה אחד מסיסים, זה כל אחד כפול חמש, כן? הוד האצילות. בינה, גבורה, הוד בריאה, בינה וגבורה. כן. לא? שכחת את הוד והצילות. ושם מתחיל העניין. נכון? אנחנו פה בהוד של הצילות. תספרי שש ספירות למטה, אחד מ-60 זה הנבואה. וכיוון בכל ספירה כולה מ-10 ספירות, והחלום הוא למטה מכולם, הוא אחד מ-60. ואי הוא דרגת בגבריאל, וממונה על חלמה והוא איתמר, והאיתמר, תחת זה כל חלמה דאי הוא כיסא יאות, מהי דרגת האתי. זאת אומרת, אומר הזוהר הקדוש, בואו רואה שכל חלום שהוא כראוי, כי לא כל החלומות ראויים, אבל חלום שהוא אמיתי והוא ראוי, כראוי, בא על ידי המלאך גבריאל. אם זה לא כראוי, וגם את זה צריך לברר, אז כנראה ששיחקו פינפונג עם הנשמה שלו מסכן, החולם הזה הוא חולם בלבולים, ועליתי בזיתה, ועליתי חדר כזה, אחר כך זרקו אותי למטה, וקפצתי וראיתי כמה שערות של חתול, וראיתי שפן שעולה מלמעלה, ואמר לי ככה, ביטיטי. יש חלומות כאלה. כן, לפעמים כותבים לי בסנסים חלומות של שעתיים וחצי. אני רק עושה טיק, 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 ואני עוד, זה מזיך. אתה לא יודע איפה העניין, אולי יש משהו מדרגה קטנה שמה שרמז למשהו. הכל בלבוש. אז צריך לדעת איפה נמצא החלום. תשימו לב, החלומות שאנחנו רואים כאן, הם מאוד מדויקים גם בפרשיות שלנו. חלומות קצרים וברורים. כמה שהחלום גדול יותר, בלגן יותר, כן, זה אומר שכבר הלכת לאיבוד בכל מיני פרטים. כי המסר הוא אחיד. זה מה שאומר להם יוסף. שני החלומות, חלום אחד. תמיד זה אחד. אתה יכול לראות בהרבה הרבה גוונים, אבל ראית דבר אחד. ועלתה, כן, מי שרוצה ללכת להצביע, יכול ללכת, אם אתם רוצים, כן, אני לא רוצה לקטור אף אחד. מי שמצביע, מצביע. כן, אבל זה רק במסגרת הכפר יש לנו הצבעה מיוחדת האלה. ועל דה, לת לחלמה דלה התערבון עימי מילים כדיבים. מה זה כדיבים? כמו בערבית, כדב. מה זה כדב? סקרן. נכון? אז אין לך חלום שאין בו עניינים של סקר שבאים להתערב איתו. כך אומר הזוהר הקדוש. ולת לחלמה דלה התבר מהי גיסה ומהי גיסה. אני מתרגם, על כן אין לך חלום שלא יתערבו בו דברי שקרים. כי כשיורד החלום ועובר דרך הקליפות, הן מתאחזות בו ומתערבות בו דברי תוהו וסתר. ולכן צריך החלום פתרון בפה, שהוא סוד המלכות, כי עוד לא הגיע לפה, אין לך פתרון לחלום. גם אם החלום שלכם חלמתם אותו, תיזהרו למי אתם מדברים אותו, למי אתם מספרים אותו, כי הוא ילך לפי מה? לפי הפתרון. למה? כי הוא חייב להיות במראה הזאת שהיא המלכות. מלכות פה תורה שבעלתה קרים עלה. כלומר, כל עוד ולא נפלו לכם פתרון לחלום, החלום עדיין עומד ותלוי במציאות האוורירית. אבל עדיין לא כאן בעולם הזה. אז צריך להיזהר מאוד למי הולכים לספר חלום, לא הולכים לספר חלום לאדם ששונא אותך, שמקנה בך, אלא לאדם שאוהב אותך ורוצה בטובתך, ולמרות שאתה כאן נפש עגומה ואתה חושב שחרבו עליך כל העולמות כי החלום נראה לך שחור, אז יגיד לך מי שאוהב אותך חלום טוב, חלום שלום, חלום טוב, חלום שלום, חלום טוב, חלום שלום, וזה די, רק הוא אמר לך שהכל טוב. אתה רוצה קצת יותר, אם הוא יכול, אם הוא יודע, אם הקדוש ברוך הוא נתן לו אפשרות, אבל תמיד לכיוון של הטוב. נכון, בדיוק ככה. כלומר, יוסף קבע מה יהיה. בדיוק ככה. נכון. חלום שלא פותרים אותו הוא חלום שכמו מכתב שלא פתחת אותו. נכון. כל חלום שחולמים כל לילה. זאת אומרת, כל עוד ולא פתחת אותו, ולא סיפרת אותו, ולא קבעת אותו במציאות כאן, הוא עדיין נכתב, סגור, חתום, עוד לא פתחת אותו, הוא עדיין לא קיים בשבילך.
אפשר להצמיחה לצמיחה?
בוודאי, כן, אבל עדיף לתרגם אותו, לספר אותו למישהו אוהב, אם באמת אתה רוצה. כי בנבואה גם כן, הנביא מבין, נותנים לו עם הנבואה שהוא רואה את הפתרון, נכון? אז הוא חייב לפתוח את העיניים בבוקר ולהתחיל לספר את הנבואה כדי לא לכבוש אותה. מה זה כובש נבואתו? אתה לא מספר אותה. אז הנביא זה כבר חייב במדרגות מסוכנות, למה? כי הוא כללי. אצל האדם הפרטי, אז הוא, אם הוא לא פותח, לא פותח, יכול להיות שעד לגבר, הוא עזוב את זה בצד. נכון. הוא הביא את זה למציאות. נכון. הוא קבע את המציאות כי האור הולך לפי הכלי. מי שולט כמה אור יהיה? הכלי. המלכות קובעת כמה דברים יהיו, איך הדברים יתגבשו, יתממשו במציאות. יתגבשו במציאות. ולתר מסיר.
שם עשים,
יביא
אותו
כאן. נכון. כי הוא לא רצה לפתור טוב לתר האופי.
לא רצה.
יש מנגנון, למה? למדנו קצת עלי היום בבוקר, למה אצל תר האופי לא היה צריך פתרון כזה. רק אצל השני. הוא היה חלק מנבואה שבאה לעם ישראל בדבר הזה. הכל זה היה בשביל עם ישראל. כלומר, יוסף לא אכפת לו מהחלומות של האחרים. זה לא בשבילם החלום הזה. זה בשביל מה יקרה לעם ישראל אחרי החלום הזה. כי הרי כל זה בשביל תחילת התהליך של הגאולה של עם ישראל. בסדר? אז יוסף מקבל דרך אותם אנשים את המסר של עם ישראל. ומי שהביאו את המסר הזה, אז הוא אומר לו, תודה רבה, אתה תקיף. בסדר? עוד שלושה ימים אתה תמשיך לעבוד. כל זה בגלל המלכות. אבל לא ניכנס עכשיו לפרטים, כי זה ממש שיעור בשני עצמו. לכן צריך החלום פתרון בפה. שהוא סוד המלכות כדי להפריד את הקליפה שנדבקה בחלום. הרי שבחלום יש ערבוב. אם אין לך פה טוב שמדבר, אז חז ושלום אתה מתרגם גם את הדברים הלא נכונים במקום הזה. לכן צריך פה קדוש, פה טהור, שיתרגם לך את זה בצורה נכונה. שהיא כאמור חלק הספר שבו, שצריך לגרות בצד, עד שלא יישאר שאם החלק של האמת שהוא מצד הקבוצה, ולכן אמור חז"ל בברכות נמהה, עמוד א', שכל חלום מקצתו אמת מצד הקבוצה, ומקצתו ספר מצד אחיזת הקליפות. לך תדע ותעשה בירור, זה לא פשוט. כלומר, הפותר חלום צריך להביא רק את החלק שהוא אמת ולתרגם אותו למציאות. יכול להיות, כן, אם המסר הוא חשוב, אז יכול להיות שיחזרו, אתה לא שם לב לדבר, אז חוזרים ונותנים לך את המסר. כן, תלוי באיזה מדרגה האדם, ומה חשיבות החלום. כן. מנגינות. זה מה שאמרתי בהתחלה, אני חולה בצבעים, אתה מנגינות.
אוקיי. מה יקרה אם אני אצליח?
זה חשוב מאוד. זה חשוב מאוד. כי אם אתה תעשה את זה, אתה תשמע שלילים שהם למעלה מבני רוע הגשמים. זה מה שאני אומר. אז אתה צריך להגיע למציאות כזאת. בוודאי שמיכה. בוודאי, תביא את החלום שלך להתגשמות במציאות. כן, ואז יהיו לך שלילים. מעולם אחר, ממדרגה אחרת. אני רואה צבעים שלא קיימים בעולם הזה. לא קיימים, אני לא יודע מה זה הצבעים האלה. לא יודע איך לקרוא להם, אין להם שם, אין להם כלום, אבל אני רואה אותם בחלומות. אם אני רואה למשל ציפור בחלום, אין לה את הצבעים של כאן. זה צבעים פשוט, כל מה שאני אגיד לך, אתה לא תבין מה זה. ואני נהנה מזה, אני רואה דברים, אני אומר, מה זה? כן? ולפעמים אתה גם יודע שאתה חולם. ואתה באמצע חלום ולא רוצה להתגמר, כן? למה? כי זה בעצם שליטה על החלום, זה מדרגה עוד יותר גבוהה. בסדר? בסגנון אחד יותר גבוהה, בסגנון אחר פחות גבוהה. צריך הרבה הרבה עניינים, אי אפשר לפתוח את הכל כאן, רק העניין כאן הוא חשוב מאוד. דרך אגב, לא אמרתי לכם שהניסויים, עכשיו, טוב, אני חייב לסיים את זה כי יש לנו הצבעה מאוד מאוד חשובה, וזה כנראה יותר חשוב כי זה קשור לכלל ישראל, מה אני אעשה? השיעור שלנו עדיין פרטי, במלכאות, יש לנו הצבעה מאוד מאוד חשובה. אז מה שרציתי לסיים זה שבעצם האדם, כן, החלומות שלנו, זה בעצם מה שנותן לנו את היכולת לחיות. אדם שלא חולם, הוא מת פשוטו כמשמעו. גם מהעייפות, וגם חז ושלום כל הכוח לא יכול להתחדש בגוף שלו. ועשו ניסויים רפואיים על הדבר הזה. שהאדם בעצם רק חי ברגע שהוא חולם. אם תחבר לו כל מיני מנגנונים ותאיר אותו כל פעם שהוא חולם, תוך שלושה ימים האדם הזה מת. כל השרירים שלו מתנבנים ומתים. כי החלום זה ההחלמה של האדם, זה הכוח הבריאותי של האדם. כמה שהאדם חולם יותר, הוא חי יותר. זה בניין גדול מאוד. כן? גם אדם בריא, שלא חולם, הוא לא יכול לחיות. נכון. אדם בריא, נפשית וגופנית, חולם טוב. וחולם הרבה. אז תסיימו את השיעור, אני ממש מתנצל, אבל זה היה מתוכנן, גם היה לי טלפון לפני שסיבך לי את העניין, אבל בשיעת המשמעי, כל דבר יש לו את החשבון שלו. תסיימו את זה לבד, שהגמתי לכם את זה בעברית. כן, יש שבוע בחלומות, אבל זה חנוכה. אני לא יודע אם אתם... שבוע הבא זה קצת לא פשוט עם חנוכה. אז בעזרת השם, תחלמו ותחלימו, כן? שנחלים כולם מהחלומות שלנו בעזרת השם, ויגיין בנו מה שכתוב, בשיר השם את שיבת ציון, היינו כחולמים. תודה רבה ומחילה שבוע טוב.
תודה, תודה.